הנושא שעליו אני רוצה לדבר אליכם הוא מהפכה של הלב. אנחנו מצויים ממש קרוב לערב הפסח, חג החירות, חג האביב, אביב 2012. מעניין מאוד מה הולך להיות האביב והקיץ הזה. מה הולך להיות בקיץ שעבר, אני לא יודע, הזיכרון הוא דבר. דבר היה קיץ שקרו בו הרבה דברים. נקרא האביב הערבי. היו מחאה, תרעומת על דרך התנהלות במדינה ופעילו שלטון. במצרים, במהפכה לא אלימה, הורידו האנשים את מובארק ששלט בצורה מאוד מאוד חזקה העם המצרי במשך 30 שנה. היום, כבמין מטה של קסם, היום מובארק מוצא את עצמו מאחורי סורג ובריח, מתייצב מול אישומים בנוגע לדרך שבה הוא התנהל כראש מדינה. סוריה לפני שנה התחילה גם כן כתנועה של אנשים שיצאו ואמרו די, וזה היה די מדהים. גם שם, ושם כמו שאנחנו יודעים, זה התפתח לכיוויות שנמשכים עדיין. הכיוון הזה של אנשים כמוכם, כמוני, שנקרא אנשים פשוטים, שקמים ואומרים די, לא מוכנים לדרך הזאת, קמים ועושים את זה עם ידיים עירומות, לא בדרך של ליצור צבא נגדי או איזושהי מלחמה של נגד, או כמו שקורה הרבה פעמים בסיטואציות כמו שקרו בלוב או בעיראק, שבעצם מעצמות עם איזשהו אינטרס יוצרות איזושהי מהפכה, אלא אנשים, בני המקום, קמים ואומרים די. ארצות הברית, אוקיופי וול סטריט, השלטון שם עוד לא נפל, אבל הרבה הרבה דברים התרחשו שם, וכמובן גם אצלם בתקופה הזאת ברוטשילד, שלפי הגילאים שלכם וחלק מהמבטים בעיניים, אני בטוח שהיו כאן אנשים שהסתובבו ואולי מסתובבים עוד מאותם חוגים חושבים, מחפשים דרכי פעולה. בכל המקומות האלה היה יפה ומאוד מעניין מי לראות, למשל, דברים קרוב אליי. אני חי בגליל המערבי. יש לנו חוף ים שאנחנו נורא אוהבים. קוראים לו חוף בצת. שהוא חוף שאין בו חוף מסודר, יש בו פשוט חוף שצבי ים יכולים לבוא ולהטיל בו, ואנחנו יכולים לבוא ולהיות בו בכיף. את החוף הזה, כמו חופים אחרים, החליטו, מכרו אותו כדי להקים שם איזשהו מיזם תיירותי. וכמה אנשים קמו ואמרו, לא, אנחנו לא מוכנים. זה רשת צל, נכון? פשוט לקחו רשת רגילה כזאת והעמידו בחוף. לקחו עם עצמם את ההתחייבות והאחריות לאייש אותה. ופנו אל האנשים שבאו, וככה גדלו המעגלים וגדלו המעגלים וגדלו המעגלים. עד שנוצר שם באיזשהו מקום יום שהחליטו עליו גל אנושי, שהיו בו כ-2,000 אנשים. ו10 ימים אחר כך פתאום יצאה גם החלטה של מנהל מבטל את כל המיזם הזה. מקום עוד יותר קרוב אליי, ובכלי ליישוב שבו אני חי, ישנו חברים, הורים לילדים קטנים, ישבו ביניהם באיזושהי שיחה של זיכרונות ודיבור על בית ספר. לא מסתבר כזה של... לאף אחד שם לא היה זיכרונות טובים מבית ספר. לא יודע, הם אולי נורא מוזרים. החליטו אתם, אבל שבו ביניהם ודיברו, ובין מקומות של כאלה שנורא סבלו, לבין כאלה שהרגישו שזה היה זמן מיותר באיזושהי צורה. והם החליטו שהם רוצים שהדרך שהדברים יקרו עם הילדים שלהם תהיה אחרת. אז הם בחרו בתחילת הדרך, וזה היה יותר קל שהילדים היו קטנים בדרך של חינוך ביתי. מי שלא מכיר, יש אפיק שמאפשר לשלוח אותם לבית ספר, במקום זה להיות איתם בבית. ואחר כך כשהילדים קצת גדלו, והיו צריכים יותר חברה, הם התחילו לבוא ביחד ולעשות את זה ביחד. והם מצאו את עצמם פתאום בסיטואציה מבחינת החוק במדינה, מה שיש להם זה בית ספר, כי אסור שיהיו יותר מ9 יחד. יותר מ9 ילדים ביחד זה כבר לא חינוך ביתי. הם המשיכו להתנהל ככה, הם אמרו, אוקיי, מה אנחנו צריכים לעשות? אמרו להם, תקימו עמותה. אז הם הקימו עמותה, הובילו את ההליך, אבל אז אמרו להם, לא, אי אפשר לבקש רישיון. כי לא ניכנס לזה, כל מיני סיבות בירוקרטיות פנימיות של שם. הם לא כך ידעו מה לעשות, ופשוט המשיכו להתנהל, והדברים המשיכו להתגלגל עוד כמה שנים. המקום הזה היה קיים כבר 5 שנים. ואז בתחילת שנת הלימודים הזאת, קיבלו צו סגירה. והצו סגירה הזה היה גם מאוד, מבחינת החוק, מאוד מוצדק. כי מבחינת החוק צריך להיות להם רישיון. שירות לא הוציא אותו, אבל צריך להיות להם. אז הם צריכים לסגור? לא. יש לנו את הזכות, יש לנו את החופש לדאוג לילדים שלנו, להוליך את הילדים שלנו בכיוון ובדרך שאנחנו מאמינים. והתפקיד בתוך המקום הזה של מדינה, מקום של חינוך, הוא לעזור לנו להסדיר את זה, אבל בטח לא לבוא ולפגוע בנו. אנחנו לא מוכנים לסגור. הדבר הזה עוד קצת התגלגל ועוד קצת התגלגל, כמו שכל מיני דברים בבירוקרטיה מתגלגלים. אז באיזשהו שלב שלחו לשם משטרה, באה השוטרת וחקרה סיטואציה, היא רגילה לעבור עם קרימינלים, היא פוגשת אנשים שהיא רואה, זה לא בדיוק היא חקרה את המנהלת הפדגוגית של המקום ודיברה איתה, אמרה לה, כן, טוב, אני רואה שעניין באמת, בטח נסגור את התיק. ומחרת היא הופיעה עוד פעם עם עוד שוטר, אמרו לה, מה את עושה כאן? אתם מבינים? אין מה לעשות. אמרה לה, אמרו אותי. והשוטרת אמרה לה, לא, אבל אני לא רוצה. אז היא אמרה לה, אז אל תקחי אותי. היא אמרה לה, לא, אבל אני חייבת. אז היא אמרה לה, אז קחי אותי. איכשהו היא מצאה את הדרך לצאת מכל העניין והעבירה אותו. וזה ממשיך בינתיים להתגלגל, בית הספר הזה ממשיך להיות. צו הסגירה ממשיך להיות בתוקף. ישנם איומים, ילדים מאושרים. כששאלתי את אותה מנהלת, תגידי איך הרגשת? אומרת לך, את עושה לא בסדר. ולקחת לך, איך הרגשת? אמרה לי, זה בכל הכוונה. אני הייתי מוכנה שהיא תיקח אותי. אני ידעתי שהיא לא רוצה לעשות את זה. ושהיא חופשייה לא לעשות את זה. אבל שיכול להיות שהיא לא רואה את זה, שיש לה את החופש לקום ולהגיד די. וידעתי ששום דבר לא יכבול אותי, גם אם ייקחו אותי ואני אהיה בבית סוהר, לילה או שנה, זה לא באמת יעשור אותי, כי אני לא באה לפגוע באף אחד, לא רוצה לגרום נזק, מנסה גם ללכת בדרכים שאני אמורה ללכת בהם כאן מבחינת נוהלים. קחו אותי. תוך כל התנועה הזאת, שקרתה בגלים מאוד מאוד גדולים בקיץ. מאוד מאוד מעניין לראות לאיזה פסים היא תלבש בשנים. בעיקר השנה עם המספר הזה, 2012 הזה, שיש עליו בכל אופן, יש לו איזושהי רומנטיקה כזאת. זה נורא נורא מעניין. הדברים האלה לא התחילו כאן. אינספירציות מאוד חזקות של המקום של העמידה האיתנה. מלאת עוצמה, ובו בזמן מלאת רוח, עמידה שהיא לא אלימה, אבל מתנגדת, מתרעמת אפילו, מול עוול, מול חוסר צדק. דברים שיש לנו את המקומות להסתכל עליהם בהיסטוריה ולקבל השראה. גנדי, מרטין לותר קינג, נלסון מנדלה. כמה רחוק שאני יכול ללכת, אני מגיע עד הבודה, רחוק משם מבחינת מה שאני יודע, לא הצלחתי. וזה נורא נורא מעניין. גם את הסיפור של הבודה? או ניגע בחלק ממנו. האגדה. בודה, כמו שיונתן אמר אתמול, הוא לא שם של בן אדם. בודה זה מילה בשפה הפאלי, שהמשמעות שלה היא זה שער, או זה שהתעורר. והמילה הזו הוצמדה לאותו אדם, מתוך איזשהו מקום שהוא, במרכאות כפולות, הגיע אליו. בתוך אותו מקום, בהמשך חייו, בהם הוא היה ער, הוא לימד. ולימד ולימד את מה שבעצם אנחנו כאן עושים. השם שלו היה סידהרתה גוטמה. או שקיימוני או סקיימוני בודה. מה משבט הסקיה שחי בצפון הודו של היום. והאגדה מספרת, מסופר שהוא היה בן של מלך. ובלידה שלו, אמא שלו נפטרה. למעשה ילדה אותו על הדרך מתחת לעץ, ובלידה נפטרה. אחר כך, כשהוא ממש רך בימים, אביו לקח אותו להתייעץ עם איזשהו איש עתידות גם. הילד הזה נועד להיות שליט מאוד 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 גדול. אבל אם הוא יתקל בסבל ובקושי, אם הוא יפגוש את המקום הזה בעולם, הוא יוותר על להיות שליט ויהפוך להיות מורה רוחני. אבא שלו זה מאוד ידיג, כי הוא מאוד היה מבסוט מהחצי הראשון, אם לא שהבן שלו ילך בדרכו ויהיה שליט. אבל מורה רוחני, לא. ומה שהסיפור מספר, זה שהוא יצר לו בעצם, מה שאנחנו יכולים לקרוא לו כלוב, בנה ארמון מאוד גדול, עם גנים מאוד גדולים, והמון פאר, וציווה שגוטמה לא יצא אף פעם משערי הארמון. תמיד יגדל ויחיה כאן, בתוך הכלוב המוזהב הזה, וכך הוא לא יתקל במה שהוא לא רצה שהוא יתקל, ולא יפנה לדרך הרעה. סיפור ממשיך ומספר שבאיזשהו שלב בחייו, כשהוא כבר היה בעצם איש בוגר, אבא גם משהו הניע אותו בפנים, סקרנות, והוא את הקרוב שלו שיחפש אותו, מביש אותו בתחפושת ויוציא אותו עבר לגדר המוזהבת, מעבר לשערי הארמון. והוא נאות ולקח אותו, והוא יצא לטייל ברחבי העיר, ושם נתקל פתאום בזעקות של אישה. הוא אמר לו, מה זה? מה זה הצעקות האלה? בהמשך הדרך הוא ראה איש, הוא היה בהודו. אוקיי. ישראל. חלק מכם בטח גם ודאי ראיתם בהודו אנשים עם צרעת. הוא ראה איש חולה. עם המראה הקשה של המחלה, והוא היה מזועזע, הוא אמר לו, מה זה? והמשיכו לטייל, והוא פתאום ראה איש הולך כפוף, רואים שקורות במשך החיים. מה זה? למה הוא הולך ככה? ולמה השיער שלו בצבע הזה? ולמה הפנים שלו מקומטות? ראה מסע הלוויה, אנשים הולכים עם מלונקה, עם אדם שהוא אומר לו, מה הוא שוכב שם ככה? אמר לו, הוא מת. והסיפור מספר שאחרי אותו לילה, המפגש הזה, עובדות הכל כך בסיסיות האלה של החיים, שעל פי הסיפור החביאו אותה ממנו עד כאן, מה הפנים שמראות את המקום הבלתי מהימן שיש בחיים, נוי הבלתי נמנע, מתוך זה שכל דבר שבא, נועד ללכת. כל דבר שנולד, גורלו להתבגר, להזדקן. עוצמה של המפגש מהאספקט הזה של החיים חולל בו שערה. בתוך אותו מפגש עם החיים הוא ראה עוד משהו, הוא ראה סדו. סדו פרוש. עודו? עודו מתמיד הייתה תרבות שהחלק הספיריטואלי בה היה מאוד מפותח, ועד היום רואים את זה. זה מנהג של די הרבה תרבויות שם, שחלק מאוד גדול מהאנשים, כשהם גומרים את החובות שלהם, משהו כמו כשאצלנו מגיעים לפנסיה, אצלם זה קורה פעם פשוט בגיל הרבה יותר צעיר, האנשים עוזבים את החיים הגשמיים ויוצאים להיות חיים, לחיי הומלס, שבהם הם מתרגלים. הוא ראה מישהו כזה, מסתובב כזה עם מונגי או חיתול כתום כזה, הולך עם מקל וכלי. לא. הוא הסביר לו, הוא אמר לו, עזב את החיים כדי לצאת ולחפש את המפגש הזה מחד, עם העוצמות שלו, וההשראה שחולל בו המפגש האחר עם אותו סאדו, הביא את סידרתה לצאת, לעזוב את חייו. הירה המבטיחה שחיכתה לו בתור מלך, ואת הילד, גברים התחילו ברז, ולצאת לדרך של חיפוש רוחני. נמצא בדרך הזאת במשך כמה וכמה שנים. בהתחלה הוא למד עם כל מיני מורים, מכל מיני זרמים הינדואיסטיים שהיו שם, ולמד יוגה, דרך עבודה של סגפנות. הוא מאוד התפתח במדיטציות שהוא עשה, והסיפור מספר שהוא היה מאסטר גדול בפרקטיקות האלה. אבל הוא שמשהו חסר לו, לא זה. שמקום שבו הדרך מתבססת על איזשהו מה שהוא חש כהתנקרות מהעולם הזה, שמתבטאת למשל בתרגולים של סגפנות. מתייחסת אל הגוף כאל משהו תמה, אל החיים כאן כאל משהו שוט, ומבטיחה משהו במקום אחר. מה הוא חסר? אז אמנם אולי הוא מרגיש, אולי הוא טועה משהו מהטעם הזה בסוג מסוים של פרקטיקות, אבל עם עצמו, בסופו של דבר, את אותה תחושה של תוך החיים האלה כמו שהם, לא בלחכות באיזשהו גן עדן או גלגול אחר או זמן אחר, כמו שהם. ישנו משהו אחר, אבל בינינו. והוא פרש מחבריו, מהמורה שהוא למד באותו זמן, יצא לדרך עצמאית שבשיאה הוא החליט לילה אחד של ירח מלא להתיישב מתחת לדעתו שהוא לא יזוז עד שהוא לא ידע. הידע מאוד 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 מתעתע. המילה ידיעה דווקא בעברית היא מילה מאוד מעניינת. אנחנו בדרך כלל הולכים קודם כל למקום של ידע, knowledge. והוא לפעמים יכול להיות חלק מידיעה, אבל ידיעה. והסיפור ממשיך ומספר על אותו לילה, על אותו לילה שבה הבודה to be, עדיין לא היה בודה, גותמה התיישב. וכאן הסיפור מספר לא, על עוד, ישנה עוד דמות מאוד משמעותית שקוראים לה מרה. מילולית, יכול להיות מוות, או השטן בתוך המיתולוגיה הזו. אולי אומר כאן במאמר מוסגר, כי אני מזכיר את המילה מיתולוגיה, חובה לקחת את הסיפור הזה כלשונו. מדע חקר ומצא שכן, היה אדם כזה שחי בצפון, היה שמו שהוא פעל, שאבא שלו לא היה מלך, אבל היה ממשל מאוד בכיר. העניין העמוק בתוך הדברים מה הסיפור הזה לנו? איפה הוא משתקף בתוכנו? בשפה האמיתית שמאוד מתאימה לתרבות ההיא, מרה יכול להתאפס כאיזושהי ישות. שפה שהרבה פעמים יותר זמינה לאנשים בני התרבות. מרה יכול להתאפס כמרה בשפה אחרת, בשפות של הודו, הופיע מרה בשם נמוצ'י. נמוצ'י זה גם, זה אל אודי עתיק שהוא האל שעוצר את המונסון. האל שעוצר את הגשם, שחוסם את החיים. מרה זה הכוח שממית. כל מה שגורם לנו לחוש. לא חיים לגמרי, מקובצים. מרה אגב, וזה גם משהו שמאוד כדאי להזכיר, הוא משהו שממשיך להופיע בכל סיפור חייו של הבודה, גם לאחר שהוא בודה. זה לא לאחר אותו לילה, שעוד מעט אני אגיע לזה, שבו התעורר הבודה, שלאחר אותו לילה מארה נעלם מהסיפור, כי בודה השמיד אותו. מארה שב ומופיע. אבל מהקטע הזה והלאה, קורה לו מה שאני אספר לכם עכשיו. כשמארה רואה את ההחלטה המאוד נחושה של הבודה, את ההחלטה שלו להיות מאוד נחוש ורך ולפגוש את הדברים ולחדור באדם, הוא נבהל. הוא לא רוצה את הכיוון הזה שהבודה ילך פה, ותפקיד שלו זה לעצור אותו. ואז לספר הסיפור, הוא שולח אליו את חילותיו. ובהתחלה מה שהוא עושה, הוא שולח אליו את כל חיות היער. והבודה יושב לו ככה עם עיניים עצומות, חווה, גמר, קוברה, ג'ונגלים של הודו, כל טוב. הוא חווה אותם באופן מאוד מאוד אמיתי. את החיות המפחידות של הג'ונגל, את השדים שיש שם. הוא חש את הפחד העצום, ותוך כדי כך הוא עושה, מה רע? אני רואה אותך. היה לי חוויה אמיתית לגמרי. הפחד הוא פחד. אבל פה בזמן. ולאחר שמרן מנסה בכל כוחו ומביא עליו את כל החיות הטורפות והמפחידות, וזה לא עובד, הוא לא זז הבחור. הוא ניסה דרך אחרת. הוא לא הולך דרך הפחד, ניסה לפתות אותו. הוא נוח אליו את כל, מה שנקרא, בנותיו שמגיעות לשם. בפיזוז ועיכוס ועושות לו עיניים, שולח לו את הדברים, ואחת מהן ניגשת אפילו ומחללת עם חליל, יושבת קרוב אליו ושמה, נותנת לו קיר, מכירים? דייסת אורז מתוק כזה, דייסת אורז בחלב, ממתק עודי מדהים, שמה ונותנת לו. והבודה מול כל הסיטואציות האלה, מה רע? אני רואה. וממש לפנות בוקר, כשהיה את הכל והגיע אפילו אותה נערה, נתנה לו את אותו קיר וזה לא עזר, מרה הרים ידיים. וממש באותו לפנות בוקר, מספר הסיפור, התעורר סידרת גותמה והיה לבודה. ואני אומר שוב, בהמשך הסיפור, ולסיפור ממשיך, הוא לא בנוי כסיפור כרונולוגי, אבל בעצם, סיפור חייו של הבודה, הוא נמשך 45 שנה אחר כך. הוא היה אז בלד, בצפון הודו של היום, כשמסביבו הולכת ומתקבצת הקהילה הזאת, הסנגה של אנשים שהלימוד הזה נגע בהם, ולמדו ממנו, ופגשו עוד אנשים, וישבו וחיו ביחד ותרגלו. ולאורך כל הרבה מאוד סיפורים ודרשות שמופיעים בזמנים האלה, יש כמה וכמה פעמים שמרה שב ומופיע. הוא השמיד אותו באותו לילה. אבל מה שעושה אותו בודה, זה שהוא... ובעצם, כשאנחנו מתחילים מהמקום שבו בעצם מהתגלית הזו של הבודה, מה הפשוטה הזאת, כל... העדים, כל המפלצות, כל הכוחות, כל הדברים שמושכים אותנו, כל הפיתויים שאנחנו יוצאים אליהם, כולם כולם, הכוח של החיות שלהם היא בתוכנו. אין באותו לילה, בתוך המקום של ההתבוננות הפנימית והריח עצום. שוב, בשפה של הסיפור הזה מדובר על דברים חיות שניסו לפתות אותו. האם לאובייקט יש באמת את הכוח? לך, לך, לי, יש את היכולת להשפיע. יש סיפור שמספר על אישה אחת שחלמה בלילה חלום, לא בריטריט, אולי, חלמה בלילה חלום, ובחלום היא חלמה שהיא הולכת בעיר העתיקה. הולכת בעיר העתיקה, ותוך כדי שהיא הולכת ככה בלילה, היא פתאום שומעת מאחורי הצעדים. שומעת צעדים, זה מין מעורר בה כזה, מה זה הצעדים האלה? היא הולכת, אבל שומעת הצעדים והם מתגברים. עיצה את צעדיה. אבל הצעדים ממשיכים ומתגברים, ממשיכים ומתגברים, והם חזקים. זה מבוא אגב, והוא רואה מרחוק פל נורא גדול. ממש כבר לא נעים. והיא הולכת נורא נורא מהר, ואז הצעדים ממשיכים להתגבר, היא מסתובבת, היא רואה שזה פשוט מפלצת. הולכת מאחורי המפלצת ענקית. ואז היא מתחילה לרוץ, והיא די מהר מגיעה לצומת T. ואז היא אומרת, פונה שמאלה. פונה לשמאלה, 10 מטר, מסתובבת. אין לה מה לעשות, היא מסתובבת ופלצת נעמדת. אין לה מה לעשות. מה אני רוצה? זה החלום שלך. מה? ימים. כל יום. לא מבחינים כיצד זה קורה. כיצד תמונת המציאות שאנחנו רואים היא תמונת המציאות. כפי שמצטיירת בהתאם לאיך שאנחנו שמים לב לפעמים איך דברים שהם אותו דבר נראים לנו אחרת, איך דברים שיכולים נורא לעצבן אותנו יום אחד, יום אחר, או דברים שיכולים לעורר בנו תשוקה ואהבה אדירה, יום אחר אנחנו פלט אליהם. מכירים את העובדות האלה, שום דבר מזה לא חדש לנו. בתוך המקסם הזה אנחנו שוב ושוב מחושפים. כשאנחנו לא בתוך המקום הזה, זה בדיוק מקום שיכול להביא. כמו שזה הביא את... תראי אותי. בודה אמר כמה פעמים, עמד דבר אחד, וראתה, ואת הקץ לדוקה. דוקה זה מילה בשפה הפלית, אותה שפה שבה גם המילה בודה, שפה שבה נכתבו הדברים שהוא לימד. באמת בדרך כלל לסבל, ומילולית זה תרגום נכון, וזה גם נושא את הרעיון, רק שהוא יכול קצת לבלבל. כי הכוונה בדוקה היא גם למה שקל לנו לזהות אותו כסבל. יסורים, יסורי נפש, דיכאון, מחלה, כאבים קשים, משהו שקל לנו להגיד זה סבל. אבל גם המקום הזה של צמא. ואגב, גם מילה שמופיעה בטקסט, שהתרגום שלו נכון, צמא. איזושהי תחושה שאנחנו צמאים למשהו. תחושה של אי-סביעות רצון. שמשהו בתוכנו שואף לעוד, משהו בתוכנו מרגיש לא בנחת של ממש. כל הלימוד של לימד הבודה, כיוון בה ודרך חיים טרנספורמטיבית. משהו בדרך הזאת, יונתן אמר אתמול כמה פעמים את המילה, כל כך רדיקלי, כי הוא כל כך שונה מהדרך שבה אנחנו כולנו מונעים על ידי אותו דבר. הרי מה כולנו? והדרך שבה אנחנו יוצאים ומניע אותנו, וכל כך הרבה מהדוינג שלנו, ומכמה שאנחנו עסוקים, ומכל הרעש הזה שפה אנחנו כל כך חווים, כל כך הרבה מזה יוצא מתוך המקום הזה, ואנחנו מנסים למצוא את התנאים הנכונים. איך לגרום לזה לעבוד כמו שצריך. אנחנו ככה מנסים לראות נסיבות חיינו, מנסים להשיג את מה שחסר לנו, את ה... מה זה? זה לא הרבה תחומים אגב. כסף, קריירה, לימודים, בן זוג, בית, ילדים, בריאות. וכשהדברים האלה לא עובדים, אז... להיפטר בדיוק מאותם דברים, מבן הזוג, בת הזוג, מהחולי, מהמצב הכלכלי, מהכאב. אנחנו מנסים לסדר את זה. אנחנו רואים את זה גם מאוד מאוד בגדול כאן, כשאנחנו יושבים, המוזרה הזאת, אנחנו יושבים ככה עם העיניים עצומות. הבנה שלנו, באנו להיות קצת רגועים. אמרו לנו דבר שנשמע כזה כלולה, לשים לב לנשימה. איפה הנשימה ואיפה אני, לא זוכר אותה בכלל, כל המחשבות, אנחנו פותחים את העיניים, וואו, כולם יושבים ככה, כולם פה בודות, וואו, רק משהו אצלי לא בסדר, זה בגלל זה ובגלל זה, וככה היה לי מהילדות. מפה אפשר לראות שרגע אחרי שאת עוצמת עיניים, זה שלידך פותח אותם. והוא מסתכל עלייך, וואו, איזה בודה. מוצמים את העיניים ועוד יותר מנסים לעשות את זה כמו שצריך. להצליח. איכשהו המדיטציה הזאת בנויה ככה שאי אפשר באמת להצליח בה. אולי להרגיש לפעמים, היה הרגעים שהרגיש, וזה את המשמעות של זה. אבל מה זה אומר בכלל להצליח? מה זה אומר להיכשל? הרי ברגע שבו אנחנו שמים לב שלא שמנו לב, כלומר, לכאורה אנחנו שמים לב שלא שמנו לב, ואז גם דרך עולה לנו, עוד פעם לא הצלחתי, אבל זאת הייתה, הנה, זה, אני שם לב, שלא שמתי לב, אני שם לב. אני רוצה להקריא לכם כמה מילים, עוד שאני יכול בלי משקפיים. אני אקריא לכם כמה מילים שכתב סטיבן לוין מתוך ספר שנקרא מהדור או מהדורות הראשונים של מורי הויפאסנה המערביים, מדור ההיפים של סוף שנות ה-60, תחילת ה-70, שיצא למזרח ולמד שם הרבה. והוא כשהוא חזר והתחיל ללמד בארצות הברית, חלק מאוד גדול מהעבודה שלו הייתה עבודה עם אנשים במצבים סופניים ועם משפחות, וליווה במשך העבודה שלו הרבה מאוד אנשים בתוך המקום הזה, עם אותו לימוד שאנחנו עוסקים בו כאן בעצם, השראה, אינספירציה. במילים מהספר הזה שלו, הדבר המכונה בפינו עושר אינו אלא היכולת לחדש תענוגות ישנים. הרדיפה אחר העושר היא הניסיון לספק תשוקות ישנות. בעצם טבעה, התשוקה היא תחושה של חוסר שלמות. מעון יוצר את מה שאפשר היה לכנות תודעת הלו רק. זוהי הערגה אומרת, לו רק הייתה לי מכונית ספורט, הייתי מאושר. לו רק יכולתי להשיג את התפקיד הזה, או את הבחורה הזאת, או את הכסף שאני צריך, או את הכל, אז הכל היה בעל מקומו בשלום. אולם ככל שהרצון להשיג את האובייקט הנחשק גובר, כך פוחתת היכולת של התודעה להיות נוכחת בעת התרחשות האירועים. אני מקריא את זה שוב. ככל שהרצון להשיג את האובייקט הנחשק גובר, כך פוחתת היכולת של התודעה להיות נוכחת בעת התרחשות האירועים. היא נסחפת בדמיונות על תענוגות עתידיים, או ששוקעת בהרהורים על סיפוקי העבר. קרה למישהו פה במהלך הישיבה? העולם כולו מצטמצם למושא התשוקה, אם זו מכונית ספורט, כסף או פנים נאות. העולם כולו נעלם בתוך הציפייה, והחיים שוב מפוספסים, מחלפים בעבור חזיון תעתועים מרחף בתודעה. רק לעתים רחוקות אנחנו באים במגע ישיר עם המציאות. בדרך כלל אנחנו חיים רק את הצל השטחי שהיא מטילה בתודעתנו. התשוקה עלולה להיות מכאיבה למדי, מפני שהיא נובעת מתחושת חסר, מצורך במשהו נוסף. ההווה אינו מספק, מפני שהוא חסר את האובייקט הנחשק. ככל שהתשוקה גדולה יותר, כן גדל חוסר הסיפוק. התשוקה יכולה להיות גם מאוד מעודנת, ומושא התשוקה אינו בהכרח מכונית ספורט או זכייה במקום הראשון. זו יכולה להיות כמיהה לאושרם של ילדינו, כמיהה לבריאות, או אפילו כמיהה לבהירות המחשבה. עצם ההתמקדות המסוגרת של המודעות, של התודעה, סביב מושא התשוקה, יהא אשר יהא, היא שגורמת לאובדן המרחב והשלווה של חיינו. אין חשיבות למושא התשוקה, זו התשוקה עצמה שאותמת את התודעה וגורמת לכאב. התשוקה לסקס או התשוקה לאושר, שתיהן גורמות לאותה התכווצות של התודעה. אותה התשוקה יכול להיות זהב או שלום העולם. באופן אירוני, האושר הנחשף עובד כשהתודעה מתכווצת סביב צילו הרגעי. אנחנו מאבדים את האושר בשל עצם הניסיון להיאחז בו, לתפוס אותו. זה מאוד מזכיר לי כשהוא מדבר פה על זה שמבחינה מסוימת אין משמעות בהבדל בין מושא התשוקה, ולא משנה כאן הוא אומר בין זהב או מושא התשוקה הוא שלום העולם. מאוד זכור לי רגע שנים אחר כך הלכתי וחשבתי עליו, שקרה כשהייתי ילד. חלק מהמבוגרים יותר מכם פה בטח זוכרים, פעם היה בידיעות אחרונות כזה מדור מסביב לעולם, שהיו כתובים בו, זוכרים? כתובים בו כל מיני, בתור ילד, זה המקום שאהבתי להסתכל. ועכשיו הייתי אז בילד בן 10, או הסתכלתי מסביב לעולם וראיתי שבלונדון הייתה הפגנה של ארגונים ירוקים למען זכויות החיות, הזכויות של בעלי החיים. נגע בי, תור המקום. וההמשך מסיפר שבהפגנה הזאת נהרגו שני בני אדם. גלשה לפסים אלים. התימהון הזאת שעלתה תוך המקום של לפעול למען משהו באמת ראוי, משהו מאוד מוסרי בלב, אבל לפעול למענו באגרסיביות. מאיפה? ואנחנו את זה, זה קורה לנו. צודקים. אבל תחושת הציל לא יוצרת לנו חופש בתוך הסיטואציה, ויש דרך בקה שאני מנחה בחיפה בשנים האחרונות, בדרך כלל בהתחלה יושבים איזשהו פרק זמן, הרבה איזושהי שיחה או שיחה קבוצתית או חקירה, ואחד האנשים שהיו בקבוצה עיניים והוא נראה די נרעש, וכמה דקות כזה שיהיה עם עצמו, ואז הוא כזה, זה היה די הזוי, אבל אני בא, ישבתי, תוך כדי שאני יושב הרגשתי שאני כזה, הרגשתי רגיל לגמרי והרגשתי את הגוף שלי, אבל התחושה שלי הייתה שהגוף שלי נורא נורא קטן, והרגשתי שזה ממש ככה, והייתי צריך, פתחתי את העיניים כדי לראות, כדי להיות בטוח שלא קרה ולא התכווצתי או משהו, ולא מתאים לי בכלל לחשוב מחשבות כאלה, מה פתחתי, וכן, אז זה נראה בסדר, אבל זה עדיין, אני עוצם את העיניים ואני מרגיש מרדוי. ואז הוא היה עוד יותר רזוי בגלל הניסוי של כפפת הגומי. אמרתי לו, מה זה הניסוי של כפפת הגומי? מסתבר שאותו בחור הוא מדען שעסק בחקר, למד את חקר, היום הוא עובד בחברת הייטק בנושא של הדמיות, משחקי הדמיות. והניסוי של כפפת הגומי שהוא הביא לפני כמה ימים לקבוצה, עשינו את זה כולנו, זה פשוט היה מדהים. כאילו אני יושב ככה ומניח את היד שלי, וכאן הוא מניח כף יד ימנית, כפפת גומי כזאת, כמו ששוטפים כלים, ממולט, שנראית מלאה, והוא מניח אותה ליד. את היד הזו אני שם פה איזושהי מחיצה, ומחסה לי את היד בבד. ככה שמה שאני רואה פה, זה את היד הזאת שלי, ואת היד הזאת. אתם עד כאן איתי? ואז כשאני יושב ככה, ואני יושב ככה בעצם, אבל פה אני רואה עוד איזשהו יד, הוא מתחיל, עכשיו, ההוראה היחידה שלו זה אל תסתכל לשם, תראה רק פה, רק תסתכל. הוא מתחיל לתופף על היד הזאת שלי ועל היד גומי. או שתיים, חלק מאיתנו ישר. מתחילים להרגיש את היד פה, במקום שאנחנו רואים אותה. אנחנו רואים שהוא נוגע ביד הזאת ואנחנו מרגישים תחושות ביד הזאת. עכשיו, כשהמוח הולך וחושב, אם אתה מנסה, אני מנסה להתנגד, ואני אומר, זה יד גומי, זה יד גומי, זה יד גומי, זה יד גומי, אז זה מפסיק את התחושה הזאת, אבל אם מניחים לזה, ונותנים, זה ממש מרגיש תחושה נורא אמיתית. והוא סיפר קצת, זה פשוט היה מדהים, והוא סיפר על המקומות שהם לקחו את זה, בניסויים שהם עשו ב... שזה מיקרוסופט, איזה משחקים הם מפתחים, שבעצם אנשים יושבים ורואים תמונה, אבל מרגישים שזה קורה להם, דרך זה שיש להם גם מצלמה מאחורה. זאת אומרת, הם רואים על המסך את האחורה של עצמם, אבל אז מוסיפים לזה איזשהו אלמנט, והבן אדם מרגיש שהוא משחק. והתחושה היא אמיתית לחלוטין. המדע גם מכיר את זה. תמות מאוד בסיסיות, למשל כאן, כמו למשל השקפת את הגוף שלי, שנראית לנו המציאות, הם תמונה של מציאות, תמונה אפשרית, תמונה לגיטימית, תמונה בעזרתה אנחנו מסתדרים אחד עם השני ומתפקדים. האם היא היחידה האפשרית? יכול להיות שיש הרבה יותר אפשרויות? יכול להיות שכבר עכשיו, בתוך הרגע הירות חסרת גבולות, היה מין כמה שורות מ... אפשר לקרוא לזה שיר, למרות שזה ספר שכתוב ברציפות אחת גדולה, פה אמר, חלק מכם אולי מכירים, ולמרות כי אמת היא שמו של השיר, הוא מציג הוא הידע בהיר, לא יוכל הוא להסיר הצעיף במקומכם, אלא להאיר את זה שמעיניכם הוא נסתר, ואף זאת רק לרגע קצר. דעו כי השירים האלה כולם חובקים הם עולם, נובעים הם מהאהבה לכל הקיים, וכי אין בהם דבר נגלה או נעלם שלא יוכל באורם. ואם בהבנתכם ראיתם בהם סימן כי דבר הוא פסול, ראו לחזור מספר צעדים, כי לבטח החמצתם פרטים חשובים. ראו לחפש היכן נלכדתם בתוך הסמלים, במקום לרדת לעומקם של דברים. בואו נסיים בבקשה ב... ויתן וכל היצורים יחיו בשלום. ויתן וכל היצורים יחיו באהבה.